שלום, כאן אלון ואיתי יוני ואנחנו פודקאסט שוליית הקוסם. ואם נדמה לכם, מאזינים נאמנים ויקרים, שאתם שומעים אותי טוב יותר, זה כי אנחנו מקליטים עם המיקרופונים החדשים שרכשנו במיוחד עבורכם.
כן, ימי הפרטאץ' חלפו להם, ועכשיו אנחנו מחויבים לסטנדרטים גבוהים. מצער.
כן? מצער אותך שוויתרנו על הפרטאץ'?
כי אז אנשים התחילו להתייחס לתוכן. האמת שכשהמחזור שלי סיים את בצלאל, היינו מחזור די טוב, אז אמרו לנו שאנחנו המחזור הראשון שבו נותנים ביקורת על תוכן והגשות, כי עד אז הרמה הטכנית הייתה כל כך בעייתית, אז ברגע שהסעיף הזה כאילו זז הצידה, אז יכלו לבקר אותנו על תוכן ולכסח אותנו ברמה הזאת.
זה סיפור נוגע ללב. אז אני הייתי באמצע לדבר עם המאזינים, ורציתי להגיד להם שיראו שאנחנו אכן משתפרים ומשקיעים, גם בצורה, כאמור, מיקרופונים, ואז כמו שיוני מודאג, לא תשמעו יותר סתם, אולי עדיין נקליט פודקאסטים מפקק, כמו הפודקאסט המפורסם שלנו של אוצלי גוצלי. שדווקא אנשים מאוד נהנו, כי התוכן היה מספיק ברמה, שהם סבלו את הצורה, אבל אנחנו משתדלים. אנחנו משתדלים להשתפר, כי הצורה חייבת להלום את התוכן, ואנחנו גם רוצים להשתפר עבורכם ועבורנו. ולכן חוץ מהמיקרופונים, אני רוצה לחלוק איתכם שגנזנו את שני הפרקים האחרונים. אחד נגנז בגלל שהתוכן לא היה מספיק טוב, דיברנו על יותר מדי דברים. ואחד נגנז בגלל הצורה, כי קיבלנו את המיקרופונים החדשים האלה, אבל עוד לא ידענו איך להשתמש בהם, והיה קצת בלגן. אז כמו שאמרתי, גנזנו שני פרקים. אחד היה פרק על הספיידר ורס החדש, כי אני ויוני כידוע מאוד אוהבים את הספיידר ורס הראשון. אנחנו גם מאוד אוהבים את החדש, אבל היה מה לדבר עליו לטוב ולרע. אבל הפרק הזה נגנז מסיבות טכניות. אולי נזכיר קצת מזה, אולי זה יהיה קצת פרק של השלמות גם. והפרק השני שנגנז מבחינת תוכן הוא דווקא פרק מאוד חשוב לנו, ולכן אולי גם גנזנו אותו, כי המסנו עליו קצת יותר מדי, והכותרת של הפרק שגנזנו, ואנחנו עכשיו מקליטים מחדש, הכותרת שלו זה סיפור לשמו, והכותרת משנה שלו הייתה איך פותרים את כל בעיות העולם. גאולה לעולם.
נכון, כי... כן, כי באותה תקופה הייתה לי הרגשה שיש לי תשובה לכל הבעיות של הקיום, וזה עבר לי.
כבר אין לך?
התרחקתי קצת, אבל אתמול מה שעורר את ההשראה לשיחה שהולכת לנו עכשיו, ולשיחה הקודמת שנגנזה, אז אתמול צפיתי בסרטון הזה עוד פעם, אז איפשהו שוב טעמתי קצת את הדבר הזה, והבנתי שזה ידרוש קצת יותר עבודה רוחנית מאשר פשוט לראות סרטון מאמר וידאו ביוטיוב. ולהרגיש שהכל השתנה.
הסרטון וידאו שיוני מתייחס אליו נקרא... באמת ככה קוראים לו?
כן, שם די דפוק.
Why do movies feel so different now?
האמת, זה שם די גרוע לאחד המאמרי וידאו היותר טובים שנעשו בשנים האחרונות.
כן, אני לא רוצה שאנחנו נעסוק מדי בסרטון, כי מי שרוצה יראה אותו, רגע אמרנו את השם שלו, הוא זמין ביוטיוב.
ואנחנו נשים אותו גם בתקציר של הפרק הזה.
אבל הוא עוסק במונח שנקרא מטה-מודרניזם.
כן. והוא עושה את זה כדי לנתח בעצם ניסיון לתת שם חדש, פחות או יותר, למשהו שהוא מרגיש שמאפיין את היצירה של התקופה האחרונה, שהוא לא מודרניזם והוא לא פוסט-מודרניזם, ועדיין הוא איפשהו מכיל את המורכבות של השילוב של השניים. אז את המודרניזם אנחנו מכירים, המאה ה-20, כוחו ועוצמתו של האדם, הקולנוע בשיא תפארתו, אנשים מאמינים במדע, יש תחושה שאם אנחנו רק נפתח את היכולות של האדם והומניזם ודמוקרטיה, אז המון טוב יגיע לעולם, ואז זה נשבר. למה זה נשבר? אנחנו לא מומחים לעניין, אבל לפחות חלק מהדברים שהוא מתאר שם בסרטון, הוא מדבר על המצב שבו התגלה שאותו סיפור, הסיפור של ההומניזם, הוא בעצם סיפורו של האדם הלבן המערבי, ובעצם אולי דווקא מתוך העוצמה של המודרניזם, עלה הצורך לספר סיפורים אחרים, מגוונים יותר, לשאול שאלות, וככה מתוך הסדקים הקטנים שנוצרו במודרניזם, התפרץ לו הפוסט-מודרניזם, שבעצם אתגר את כל התפיסה של כל מה שנתפס כנתון וכמובן מאליו, התברר שהוא לא מובן מאליו, ושהסיפור הוא בעצם סיפור של אוכלוסייה מסוימת, אליטיסטית חזקה, ואז מתוך כוונה טובה של לתת אפשרות לקולות אחרים לעלות, אז גם עלה גל דקונסטרוקטיביסטי, שבסופו של דבר בחלקו מערער, בחלקו הרסני, לגבי כל מה שנתפס חיובי. הלאומיות פתאום שמו סימן שאלה, משפחתיות, סימן שאלה, הומניזם, סימן שאלה, הרבה מאוד דברים שהיו מובנים אליהם, הפסיקו להיות מובנים אליהם.
פאוזה. סתם, אני רוצה קצת להביא דברים מהשיחה הקודמת, כי חוץ מהמולטי נרטיבים והביקורת על האדם הלבן וזה, כי דווקא בעיניי זה אולי לא הנקודה הכי מעט של הפוסט-מודרניזם, כי א', המודרניזם קרא את הבור של עצמו, גם בפן המדעי, שהמחקר המדעי שקיוו לעולם מכניסטי, דטרמניסטי, הוביל אותנו לגלות עולם קוונטי, יחסותי, בלגניסטי, גם התקווה לגאולה דרך טכנולוגיה הביאה לנו לייצר מלא אוכל, אבל גם הביאה פצצות אטום, והיום אנחנו גם לא כל כך מרוצים מכל האנשים שנולדו בעקבות כל האוכל שעשינו ומה שעשינו לאדמה. כלומר, המודרניזם איפשהו הכיל את זירי הפרענות של עצמו, גם הרעיון החקירתי הזה הוביל לדקונסטרוקטיביים ברמה מסוימת. כלומר, באו תקופת התיאוריות הגדולות, גם המדעיות, אבל גם כמובן המרקסיזם והפרויד עם הפסיכואנליזה, תקופה כזה שאמרו, אנחנו, יהיו לנו עקרונות שמכסים הכל, אפשר לדעת את כל ההיסטוריה בעקרונות המרקסיזם, אפשר לחסות את כל הנפש האנושית, ואז כמובן התאכזבו, אבל זה בעצם החקירות האלה שהובילו ללחפש עוד ועוד את השורש של הדברים, ואז לגלות שהשורשים מרובים, השורשים לא קיימים, וגם רק להגיד עוד משהו על האכזבה הנוספת, שאם זה מלחמות עולם ושואב וזה, גם יוני הביא, כי אולי אצלנו באמת הפוסט-מודרניזם התחיל באיחור, ויוני בפרק הגנוז הביא כדוגמה דווקא את רצח רבין, כאיזושהי נקודת שבר כזאת.
כן, כי אני פגשתי את הפוסט-מודרניזם בעיקר דרך הספר המרד השפוף של גדי טאוב, כשהוא עוד היה שמאלני, ובאמת יש שם איזה התמקדות, כבאמת נקודת... ברוכות לעניין כל הזמן.
שבר, התפרצות?
נו,
מפני?
קו מים.
כן, קו פרשת מים.
קו פרשת מים היה באמת רצח רבין. וגם המקום של באמת, כמו שהבטחתם יונה, אז של 73, אז הבטחתם יונה של 95, אני חושב שהיה הרבה יותר משמעותי. הוא היה תוצר של 73, אבל בסופו של דבר זה משהו שאנחנו עדיין סובלים אותו וסוחבים אותו 30 שנה אחרי.
כן.
רק רציתי להגיד משהו קטן, שאני חוויתי את זה באופן אישי, את העניין של הפוסט-מודרניזם, כן לגבי העניין של... זאת אומרת, מה שאתה אמרת, איך מודרניזם החריב את עצמו. כאילו, כשאני הייתי צעיר ותמים, הרעיון של ההומניזם, כאילו, היה מקסים בעיניי. זאת אומרת, איזה יופי, שפתאום מותר האדם מן הבהמה. ואם יש משהו שממש הרגשתי אותו על עצמי, תרבותית, היה איך ההומניזם יולד את הפוסט-הומניזם. זאת אומרת, איך אם אתה בעצם אומר, אני מתמקד בבני אדם ובאנושות, ומציל אותה ומשבח אותה ורואה בה את הדבר הכי נפלא, אבל אם אתה מוציא, סליחה לנקודת המבט הדתית, אם אתה מוציא את אלוהים מהמשוואה, אתה מגיע די מהר לפוסט-הומניזם. כי אתה אומר, מי זה? מי זה אותו יצור? בלי פרווה ובלי... זאת אומרת, למה אני כל כך מעריך את היצור הזה? ואז אומר, רגע, למה היצור הזה יותר טוב מהפרה שהוא אוכל? זאת אומרת, מהר מאוד, אם אתה מקדש משהו ואין שום דבר מעבר, אז כמו שאמרת, זה מחריב את עצמו. אין שום היגיון שאדם, שהוא חיה, יאכל פרה שהיא חיה. אין איזה שום היגיון, שום מוסריות, והדרך לפוסט-קומוניזם, שעכשיו אנחנו חווים אותו אפילו עוד יותר בצורה קיצונית בגלל ה-AI, אז זה חתיכת משבר שעוטף אותנו עכשיו.
תסביר לגבי זה, למרות שרציתי לעצור
בתחנה. ה-AI? לא, ה-AI הוא פשוט השלב הבא. אחרי שהאדם הפך להיות עוד חיה מבין חיות, אז גם, אז נשאלנו אותו כמעט מכל דבר, ועכשיו אנחנו מנשלים אותו אפילו מהדבר שהוא כאילו אמר, זה היתרון שלי, יש לי מודעות, יש לי תודעה, אני יודע ליצור. כן? הנה המחשב, תאכל את זה, בן אדם.
כן, נכון, ובזה נגענו בפרק שלנו על ה-AI.
וזה באמת נורא, כי אתה חושב על זה, שבאמת אתה מסתכל היום על אנשים, ואתה אומר, GPT יותר חכם מ-50% מכם.
50%.
אז מה היתרון שלכם?
50% הנחה...
כן, אני הייתי... יותר מהאדם הממוצע. ככה טוענים שה-GPT הגיע ליכולות של מעבר לאדם הממוצע. כן.
הוא רק בתחילת דרכו. אז היינו במודרניזם, הנרטיב הגדול, התקווה, הנתיב אל הגאולה גם הרבה פעמים אפשר. עכשיו כאילו שיש בכלל המושג של קדמה, המושג של נאורות, אפילו מושג של הומניזם, ואז תקופת הפוסט-מודרניזם, שוב, הכללות, אנחנו לא פודקאסט על פילוסופיה או על תרבות, אנחנו, ובעיקר נראה, אני רוצים להגיע לאנימציה, שבאמת כדאי שנגיע אליה במהרה בימינו, אבל הפירוק, הקריצה, המטה, גם על זה עשינו פרק, הפרק הזה הוא גם, להרגשתי, הוא יהיה קצת סיכום של, עסקנו בהמון נושאים גדולים בכמה פרקים האחרונים, אנחנו מבטיחים עוד מעט להיות קצת יותר מודרניסטים ולעסוק בפרקים, ביצירות בודדות, לפחות ככה אני מקווה. אבל הפירוק, המודעות העצמית, המטה, כל המאפיינים האלה, ואז המטה-מודרניזם כביכול, שכל הדברים האלה כמובן היו קיימים מאז ומתמיד, גם על זה דיברנו, גם הקריצות וגם האירוניה וגם המספר שמודע לאותו מספר, זה עוד מהתנך ומדון קישוט ומהרמיינה ומכל יצירה. כלומר, תמיד זה יותר מלחשוב על זה כתנועות, אפשר לחשוב על זה כמו לבלים כאלה, או צירים, או לא יודע.
כן, למרות שהפוסט-מודרניזם באמת הביא את זה לאיזשהו שיא מסוים. ואני חושב שזה יפה, כי זה קשור באמת למטה-מודרניזם, כי זה בדיוק מה שהוא טוען, שהמטה-מודרניזם בעצם משתמש עדיין בכלים של הפוסט-מודרניזם. זאת אומרת, זה לא שפתאום הפסקנו להיות אירונים, והפסקנו להיות self-reflecting ולשבור את הקיר הרביעי, אלא שהמטרה השתנתה. ואני חושב שאולי אולי זאת בעצם המדרגה, שבמקום מסוים ממה שאני שומע ממך, היא באמת קצת חזרה למקורות. כי אתה אומר, הפירוק הזה היה קיים מלכתחילה.
כן, אני חושב שבסופו של דבר ההבדל המהותי, שוב, חוץ מהלבלים, וזה גם הרעיון של המטה-מודרניזם, זה שזה כאילו לקחת את כל הכלים הפוסט-מודרניים, אבל לעשות משהו שהוא מודרני. כלומר, כן, להחזיר את האמונה. בואו נשאל באמת עוד מעט במה, באדם, בזה, אבל כאילו זה לא רק, כאילו לא רק לפרק מנגנונים, עולה לי פתאום, סלח לי. כאילו אחד הרי הטיעונים המפורסמים של המתנגדים לאבולוציה, זה שאם אתה מוצא שעון, אז חייב להיות שען. עכשיו, כאילו זה די מדהים, כי כאילו...
זה גם הטיעון של אברהם אבינו, אם יש בירה, בטח יש בעל הדירה. זה מדרש עתיק על זה שלמה אברהם אבינו פתאום גילה את אלוהים. כי הוא אמר, כמו שיש בניין, אז יש בעל הבניין, אז יש עולם, אז כנראה שיש בעלים לעולם. ואז הבעלים של העולם אמר לו, היי, מה קורה?
זה חמוד מאוד.
כן. כן, כי זה יפה, כי אלוהים לא חיפש את אברהם, אברהם חיפש את אלוהים. מצדו של אלוהים הוא היה יכול להישאר בשקט. סליחה.
התוספות שלך מבוקשות, אל תתנצל, זה הפודקאסט שלנו. זה נראה לי גם מה שאנשים הכי אוהבים. אחד המאזינים שלנו, שגם התכתב איתנו, אמר, פתאום קלטתי שיוני הוא דתי. מאוד מעניין מהרפרנסים שאתם מביאים, רבי נחמן,
דתי. למרות שמי שמביא תמיד את הדברים הדתיים באמת זה אתה. גם בסרט שלנו, בית המקדש לא היה עד שאתה הבאת אותו, זה תמיד בא ממך הדברים.
אני דוס גדול. בכל התחומים, אבל אני דוס בכל דבר, נגיד, בחודש האחרון החלטתי שאני סוגד לרמה. אני מקווה שאתה לא כועס עליי.
יעבור.
פשוט קראתי את הרמיין הרגע לפני שהלכתי לריטריט, ובריטריט, אני לא יודע אם זה מעניין את המאזינים, אתה יכול לחתוך את זה או לא. בריטריט אני נורא נמצא במרחב שיותר קל לי לחוות חוויות של דבקות. כאילו הרגש הדתי הרבה יותר מפעם בי כשאני בריטריט, ובגלל שקראתי את הרמיין אז החלטתי בהומור מוחלט, האמת שזה מתקשר לפרק, אז תשאיר את זה, שאני דבק ברמה לכבוד הריטריט. דמיינתי את זה. כאילו, אתה יודע, כי בסוף הרי... זה כמו זה שאתה אומר, השם. תגיד על זה עוד רגע, יש לך רימונולוג יפה על זה. אנחנו מדביקים איזה כותרת על משהו שהוא בעל הדירה, בעל העולם, או היה לנו גם דיבור על זה בפרק על האלוהים, האם אלוהים הוא מחוץ לעולם, או מתוך עולם, זה לא משנה לפרק הזה, אבל כאילו, אנחנו נותנים לו שם, ואז אנחנו יכולים לעבוד אותו. אם אין לנו שם בשבילו, אז קשה לנו... וואי, זה מערכון נהדר, תחפש גם אתה של טרבר נועה. טרבר נועה, יש לו מערכון שכולם חייבים לראות כי הוא נורא מצחיק. יכול להיות שאנחנו נעצור את הפודקאסט לראות אותו ונחזור.
נקליק.
שזה כאילו על בריטי שמגיע לכבוש את הודו. ואז הוא אומר, הוא פוגש כאילו בריטי כזה נפוח על הסוס, זה מה שקשור למודרניזם גם. והוא אומר להודי, לא, אתם כבר לא סוגדים לכל האלים שלכם, אתם סוגדים לאלוהים האחד האמיתי.
Which God? God, the one true God. There are many gods, my friend. What is the name of your God? There is only one God, and his name is God, and you two shall worship him. You want me to worship a God, but you don't want to tell me his name? What are you talking about? There are many gods, okay? There is Shiva, there is Lakshmi, there is Hare Krishna. There are many gods. What is the name of your God?
ואז הוא עוד אומר לו, בשמחה, בכיף, אבל איך קוראים לאלוהים שלך? אז הוא אומר לו, מה זה איך קוראים לאלוהים שלי? האלוהים שלי הוא האלוהים. אז ההודי כזה אמר לו, מה, אז כאילו, גד, לא אלוהים אתה. לא אתה, לא שיבה, לא, נו אלוהים, האלוהים, לא, אני לא יודע איך קוראים לו, הוא לא אומר לי, נו אלוהים, האלוהים, נו. כאילו הוא מנסה למצוא את האלוהים בין כל האלים שיש בשמיים. מערכון נהדר. אני לא עשיתי לו צדק פה, כי טרבר נועה הוא אמן של מפתעים.
How am I going to pray to him? What do? Every morning I go to wake up and I pray like, oh dear God, I was hoping that maybe God you could help me. No, sorry, not you, other God. No, other God. No, not wrong God. No, God, I was trying to talk to other... No, you're right, I should have asked for your first name. No, God, no other God, please. No, God behind that God. No, not you today, God, other God. You're right, he told me he would know I was talking to and I don't... No, other God, please. That God on that... No, that God, you... Then I wonder why my prayers are not getting answered, huh?
שאם זה היה יהודי שבא להודו, ואז ההודי שואל אותו, אוקיי, I will pray to your God, what is the name of your God? אז היהודי היה אומר, the name of my God is name. אבל הרעיון הזה שצריכים לתת שם, ואז גם כשאנחנו אומרים השם, זה כדי שנוכל לפנות למשהו.
ואז כמובן שזה אירוני, כי השם הזה הוא לא השם. ועל זה דרך אגב היהודים באים עשו מערכון. על זה שלהשם יש הרבה שמות, והשם הוא לא אחד מהם.
כאילו שכל השמות של... שיש לו הרבה יותר שמות, כמו השיר של ג'ורג' אריסון, אבל אף אחד מהשמות זה לא השם.
כן.
לא תישא את שמי לשב, אבל אל תתנהג כאילו אין לי שם. שם, שם, שם. קוראים לי יא, קוראים לי שמעיה, וגם שדאי, ואלוהים. זה לא השם, זה לא השם. כן, יש לי שם, הוא לא השם.
אז היהודים תמיד היו קצת אירונים, שזה ידוע.
כן, לגמרי.
לא סתם הם המציאו את התוכנית על כלום, עוד דוגמה לאולי פוסט-מודרניזם.
כן, אז אני מרגיש שקצת דילגנו על מה שהוא מנסה להגיד. אולי אפשר לסכם את זה באיזה משפט, לגבי מה זה מטה-מודרניזם. ואני חושב שהוא בעצם בא ומזהה בכמה מהסרטים שנעשו לאחרונה, בין השאר כל דבר בכל מקום באותו זמן, ומבריק, שבעצם יש לנו כביכול את אותו דבר, זאת אומרת, זה עדיין מרגיש כמו מודרניזם, מרגיש כמו פוסט-מודרניזם, אבל עדיין מרגיש משהו אחר. והוא באמת, הוא מסביר שם שקשה לשים את האצבע לגמרי. למה? כי ברמת הכלים יש הרגישה כאילו זה אותם כלים. אבל הוא אומר, שוב, במשפט אחד, שזה בעצם פוסט-מודרניזם שלא בא להרוס, אלא בא לבנות. ופתאום יש איזה... שוב, הסיבה שבי זה עורר רגשות כל כך חיוביים, היה בזה זה שהוא באמת שקט נפשי. שפתאום אתה אומר, אני לא צריך להיות משהו אחר, אני לא צריך לחזור למאה ה-20, אני לא צריך לחזור למודרניזם. ואני מצד שני גם לא נקלע למרבולת האינסופית הזאת של הפוסט-מודרניזם, של האובר מודעות והאובר מודעות, וכל דבר שנוצר ישר לפרק אותו וליצור איזו שיטת על. לא. כי הוא בעצם בא ואומר, גם מאחורי הפוסט-מודרניזם בסופו של דבר, יש מנגנונים פשוטים. ולמה? ואולי זה מחזיר אותנו באמת לצד אחר של הומניזם, הומניזם לשמו, אנחנו בני אדם כי אנחנו בני אדם. זה מחזיר אותנו לקרקע שהיא לא זקוקה להצדקה, כי ההצדקה שלה היא אימננטית. היא הצדקה של הקיום עצמו. ושנייה, הוא מסביר את זה גם לגבי, אני משליך את זה על הומניזם, אבל הוא מדבר בעיקר על סטוריטלינג. הוא אומר, אחרי שפרקנו את כל עולם הסיפור, סוף המאה ה-20, תחילת המאה ה-21, עם כל הנרטיבים, ולכל אחד יש את הסיפור שלו, ולפרק ולפרק ולפרק, הוא פתאום הרגע, אבל בואו נחזור לבסיס. האדם הוא יצור מספר, הוא עושה את זה ככה, כי זה טוב לו, כי זה כיף לו, הוא לא זקוק לשום הצדקה מבחוץ, ושוב, היה בזה שקט מאוד מאוד גדול, ואני חושב שזאת הסיבה שרצינו לקרוא לפרק הזה, סיפור לשמו, כי ככה הוא באמת מסיים את הפרק, ויש משהו נורא נורא עוצמתי, החוסר בהצדקה. אתה לא צריך להצדיק משהו, כדי להרגיש שיש לך זכות קיום.
אני חושב שאתה הלכת, אתה נותן לסרטון הזה קרדיט על מחשבות שהן כבר שלך, אבל סבבה. כי א', זה מאוד יפה הרעיון הזה, שבעצם מודרניזם היה לבנות, קונסטרקט, אז היה את הדיקונסטרקציה, הלפרק, לפרק, כאילו כמו ילד שמפרק טלפון, והוא לא יוכל להרכיב אותו מחדש, כי זה קצת מה שקרה
בפוסט. זה תוצר של חברות שפע. זאת אומרת, שאתה מרגיש שהקרקע כל כך מוצקה, שיש לך אוכל תמיד, אתה לא זוכר לך מה זה מלחמות, אז אתה מרשה לעצמך לשבור יותר.
ועכשיו, אם אנחנו רוצים לאפיין את המטה-מודרניזם, כמו שאתה אמרת, זה הריקונסטרקציה. בנינו, פירקנו, ועכשיו בונים מחדש. אני לא חושב על זה ככה דרך כלל, כאילו, עכשיו אני גם חושב על זה ככה, אני חשבתי על זה אחרת. ואני רוצה להישאר רגע בסכמה שלך. כי כן, האמת היא שככה, זה אולי שם יותר טוב ממטה-מודרניזם.
זה תזה, אנטי-תזה וסינתזה. יש כאן איזה מקום שבו אנחנו רוצים להתקדם. לא, סליחה, אנחנו רוצים לחזור אחורה, אנחנו רוצים משהו שהוא קונסטרוקטיביסטי ומודרניסטי, כי היה לנו כל כך נחמד. מצד שני, אנחנו מבינים שאי אפשר לחזור אחורה. ואז אתה כאילו לא פה ולא פה, אתה יצור עבוד. והוא בעצם בא ואומר, אפשר להתקדם אחורה, מהבחינה הזאת של להשתמש. בגלל זה פתאום נפל לי, האמת, היום, באוטו, פתאום נפל לי הסימון שתמיד מדברים ביהדות על אורות דה טוב בכלים דה תיקון. זאת אומרת, האורות של הכאוס, לא משנה, זה היצריות, זה המקומות שבהם אתה מרשה לעצמך לשאול שאלות פוסט-מודרניזם, בכלים של תיקון. ופתאום אמרתי, רגע, במקום מסוים המודל שהוא מציע הוא הפוך. הוא אורות של תיקון, הרצון לבנות, לתקן, ליצור הומניזם שהוא בסופו של דבר חיובי, אבל בכלים של הפוסט-מודרניזם, בכלים של פירוק. זה סוג של היפוך של המשוואה, גם אם התוצאה היא די דומה, אבל יש איזה משהו מקסים, אני חושב, כי אנחנו כן אוהבים את הפוסט-מודרניזם. אנחנו אוהבים את העניין הזה של להיות בסיפור ולשאול עליו שאלות באותו זמן. מאוד מאוד קשה לחזור אחורה מהמקום הזה לסיפור שדורש ממך לגמרי ל-suspension of disbelief, של השעיית אי האמון שלך בתור צופה.
אני לא לגמרי מסכים, כי אני חושב שהסיפורים האלה כולם מתקיימים, כי זה, יש איזושהי התאמה בין צורה לתוכן, ולכן הדוגמה של מאבריק, של כל מיני סיפורים שהם סיפורים קלאסיים, ואנחנו אוהבים לשמוע אותם בסיפורים, בצורה קלאסית. אני לא צריך שיזכירו לי שטום קרוז הוא שחקן באמצע מאבריק, ושהוא לא באמת יודע להטיס מטוס. אני רוצה ללכת איתו עד הסוף, אני רוצה סיפור קלאסי. ולעומת זה, אצל, לא יודע, אצל וס אנדרסון, או אצל טרנטינו, אז כן, אני כל הזמן יזכירו לי שאני רואה קולנוע, וזה חלק מהעניין. ודרך אגב, גם יש לזה סיבות, כי אני לא צריך גם במאבריק שיזכירו לי שאני רואה קולנוע, כי זה גם כך סרט המשך. ויש שם כל כך הרבה, כאילו, בעצם רפרנסים פנימיים לסרט הראשון.
איך זה נקרא בעברית? זה אהבה בשחקים?
כן, טופ גן מאבריק. אז אומר, זה גם ככה, נגיד, הם עושים שם סצנות מהסרט הראשון. אז כאילו, יש שם גם ככה, הקריצה היא איזושהי בילט-אין. ולכן אני אומר, אני חושב שהסרטים המודרניסטיים, כלומר, שאין בהם קריצות, או מראה מול מראה, או דמות מספר, או עזרה, הם יהיו לנצח. וגם הסרטים שנועדים לפרק מנגנון, או להגיד לנו, זה סרט על קולנוע. אבל בואו, אני רוצה להפיין את הדבר השלישי, כי זה בדיוק גם נגיד טרנטינו או וס אנדרסון, כאילו הגאונים כאילו של הקולנוע הפוסט-מודרניסטי נגיד. וס אנדרסון, הסרט שלו שאני הכי אוהב, זה ממלכת אור הירח. אני חושב עליו כי בדיוק ראיתי את הסרט החדש שלו, שהוא נורא מטה, יש בו מטה תיאטרון ויש בו מלא עזרה. כאילו כמעט כל פעם שיש סצנה דרמטית הוא עושה לה עזרה או שהוא עושה לה עזרה מראש. והוא גאון בזה וזה מקסים. אבל זה לא מרגש אותי כמו ממלכת אור הירח, כי כל מה שיש בפנים זה, כי זה מרגיש שזה באמת מראה מול מראה, בלי ששמו בן אדם באמצע, שזה דימוי נראה לי שנתתי בפרק על המטה. שאני תמיד מרגיש שהפוסט-מודרניזם המוגזם, או המטה כשהוא נכשל, זה שיש לי רק מראה מול מראה. רק טרנטינו רק מראה לי כמה הוא גאון בקולנוע, אבל הוא לא מספר לי סיפור על בן אדם. ולכן לדעתי טרנטינו ב-CO, זה בקיל ביל 2, כי פתאום יורדד מאמי, כאילו שמה כמה סצנות כאלה שהוא פתאום נזכר, זה לא רק דמות מגניבה שעושה קונג פו, זה אמא שאיבדה את הבת שלה ומרגיש, אתה יודע, אצל טרנטינו זה מרגיש כאילו, אתה יודע, זה קרה לו בטעות, כאילו הוא כל כך היה עסוק באומאז'ים לא באמת, בכל כך הרבה אומאז'ים לסרטי קונג פו שהוא אוהב ובזה, אבל יש שם כמה רגעים כל כך מרגשים שיצאו, כי זה באמת בעיניי זה הסרט היחיד שלו שיש לו דמות שאני מאמין בה, שהיא אנושית, שכאילו יש שם בקיל ביל 2 בסצנה בפתיחה שהיא וביל נפגשים, שהוא בא לחתונה שלה והם הולכים צעד אחד לעומת השני, והסצנה שבסוף שהזכרתי הרגע, שהיא פוגשת את הבת שלה, בנג בנג יור דד מאמי. אתה רוצה לבכות. אז אני אומר, אני נגיד, אחד מה שגורם לי לאפיין מטה-מודרניזם, זה לא רק הריקונסטרקשן, זה שיש שם בן אדם בפנים.
כלומר שאם נגיד מודרניזם זה פשוט שמציגים לי בן אדם, והפוסט מודרניזם ברעתו זה שמציגים לי מראה מול מראה, או כזה שמראים לי שהקוסם הוא לא קוסם, הוא רק שרלטן שנפל לשם בטעות. האמת המודרניזם זה שהוא בסוף כן ממריא בכדור הפורח, או כאילו שכן פתאום חוזרים, וזה שוב הגאונות של הכל מקום, בכל מקום בבת אחת, לכן הוא דוגמה נהדרת למטה-מודרניזם. וגם ריק ומורטי, ברגעים הטובים של הסרטי. כי עם כל התררם והמראה מול מראה, ויקומים מקבילים, ומראות שבורות, וכאילו, באמת, בסוף, וכמובן ספיידר ורס, בסוף אנחנו חוזרים לבן אדם, שאנחנו מאמינים בו ואוהבים אותו, וזה המבחן, אני לא מתרגש אם אין בפנים בן אדם. אני קופץ רגע אחורה, למה שאתה אמרת על הריקונסטרקטיזם, כי נזכרתי שרציתי את המשל זן המפורסם גם בפרק הזה. שיש כזה מעשיית זן, או יכול להיות שהיא מאוד מודרנית, כי אני חושב שאחד המורי זן המודרניים, סוזוקי, או איך שלא קראו לו, הוא זה שהכי מצוטט, כי אומר אותה, של לפני שלמדתי זן, ראיתי ערים כערים ועמקים כעמקים. אחרי שלמדתי זן 20 שנה, או אחרי שהגעתי להבנה חלקית, או הבנה של הזן, הבנתי שערים הם לא ערים, ועמקים הם לא עמקים. אחרי שהגעתי להבנה השלמה, אחרי שלמדתי זן 40 שנה, אחרי שהתעוררתי, הבנתי שוב שערים הם ערים, ועמקים הם עמקים. כלומר, היה לנו את החיוב הפשוט של החיים, התמים, במובן מסוים, גם איזושהי באמת אמונת מימה לפני הקונסטרקטיזם, שאני אומר מגבת, אני חושב שאני גם באמת מצביע על מגבת, ולא על המושג מגבת, או התנאיה החברתית מגבת, או מה שהאדם הלבן, הגבר המערבי, הסיס ג'נדר רטרוסקסואל, אמר לי שהוא מגבת. ואז אני מפרק, מבין, כשאני אומר מגבת, אין מגבת. קחו כל דבר אחר, אפילו שאולי מגבת זה מצחיק בגלל דאגלס אדאמס. אבל בסוף...
בסוף זה חוזר להיות שפה. שאנשים צריכים לתקשר איתה,
כן.
ולחלוק איתה מחשבות ורגשות, ואם השפה לא תייצג משהו שמאפשר תקשורת, זה פשוט לא יחזיק לאורך זמן. ואני חושב שזה גם באמת אחת הביקורות הכי טובות על פוסט-מודרניזם, שאם אתה תפרק את השפה לגמרי, זה לא ישרת את האנושות, כן, כי אנשים יפסיקו לתקשר.
זה יותר, אני חושב שהביקורת אבל יותר עמוקה מזה. או צריכה להיות יותר עמוקה מזה. כלומר, גם הריב הזה נגיד על הפרונאון פוליס, כאילו שכבר אי אפשר לדבר, כי עוד יותר רק מתחיל לדבר, וכבר...
ברוכים אותה באימות.
מה?
ברוכים אותה באימות.
כן, זה דווקא חמוד. אבל אני אומר, כאילו, באמת לפעמים אתה נתקל שאי אפשר כבר לדבר, אבל זה הביקורת, כאילו, השטחית.
כן, אנחנו מסכים, זה...
כי הבעיה האמיתית האמיתית היא כאילו שיש פה, כאילו, בכוונה גם יש תשטוש של מושגים, או הפוסט-מודרניזם בעצמו פספס את הפירוק של עצמו, כי הרי אני אגיד, מגבת במרכאות זה לא מגבת, זה כאילו, obvious. ברור שמגבת, כאילו המושג מגבת הוא אינו השם עצם מגבת. גם ברור שהשם עצם מגבת לא קיים. אבל ברור גם שאני יודע להתנגב, כאילו, אני לא...
במשהו.
אני לא מתנגב במיקרופון הזה. אני יודע, אני פספסתי את הנקודה, אבל לא נורא, אולי תמיד מפספסים אותה, אבל... המשפט זן הזה הוא לא גם, כאילו, לא חזרנו לאחור, זה בדיוק זה. זה לא שחזרנו לאחור לאיזושהי תמימות. זה באמת תזה, אנטיתזה, סינתזה. זה באמת קונסטרוקציה, דיקונסטרוקציה, ריקונסטרוקציה. והבנייה מחדש, באמת, לפעמים אתה יודע, פירקת את הטלפון, בנית אותו מחדש, הוא עובד פחות טוב ממקודם, אבל אתה למדת משהו. או אם לא למדת משהו, אז למה פירקת אותו?
זה מאוד יפה, היה לי פעם ויכוח עם מישהו, האם יש תמימות שנייה או אין תמימות שנייה? כן, פעם חשבתי שיש תמימות שנייה, זאת אומרת שאתה פשוט צריך לעבור איזה פייז ולהשיג אותה מחדש. אבל יכול להיות באמת שהעניין הזה של תמימות שנייה הוא חייב לעבור עם הפנים קדימה. בגלל זה תמיד הסיבה שאני לא שמרן ושמפריע לי שיח שמרני, זה כי המבט אחורה הוא באמת לא רלוונטי, אתה לא יכול להפסיק להיות מה שעברת. אתה חייב ליצור את הסינתזה רק עם המבט קדימה, רק במקום שבו אתה שני ערכים סותרים, יוצרים משהו חדש, שלישי, שכרגע בזמן עובר, אתה לא יודע אפילו מה ומה מאפיין אותו. בגלל זה גם המילה מטה-מודרניזם בעיניי קשקוש, זאת אומרת, זה סתם כלכם. אני לא חושב שזה מייצג משהו אמיתי, כאילו אני משתוקק שיבוא איזה שם חדש, שבא מבפנים. כאילו כבר הפסקנו לתת שמות חדשים לדברים, אנחנו כל מה מביקים.
אפילו? שאנחנו הרגע יצאנו שם חדש, יוני, אני חושב.
מה?
כי במקום מודרניזם, פוסט-מודרניזם, מטה-מודרניזם, שהמטה באמת מתייחס גם לכל הסרטי מטה האלה, ורי-מודרניזם,
אולי נקרא לזה רימודרניזם. קהל יקר, אם אתם אוהבים את השם רימודרניזם, א', שכחתי להגיד את זה גם בפתיח כמובן, לייקקו,
אוהבו,
שתפו, כאילו זה תעשו בכל מקרה כמור, אנחנו משקיעים בכם ומתפתחים ושווה לעקוב אחרינו, כי אנחנו רק...
וקיימים מיקרופונים חדשים.
נתפתח, יכול להיות שהשארת את הפתיח שבו אמרתי, זה אנחנו מתפתחים בצורה ובתוכן בשבילכם, אז שווה להישאר איתנו ולהפיץ לחברכם, אבל גם אם אהבתם רימודרניזם יותר ממטה-מודרניזם, אנא עזרו לנו להפיץ את הבשורה, וזכרו איפה שמעתם את המושג לראשונה.
אז אחד הדברים ש...
תראה, רגע, עשיתי מעשה מאוד מודרניסטי, כי רציתי קרדיט על משהו. מה היה הדבר האחרון שאמרת?
שאין לחמים.
נכון, רציתי להגיד, א', שתמיד כל מי שרוצה להחזיר אותנו לעבר מפואר, תמיד העבר המפואר שלו הוא מזויף. ותמיד זה בעצמו גם איזה אנטיתזה או סינתזה. והדבר היחיד שיוצא מזה שהוא מדבר על עבר מפואר זה שהוא לא ישר.
שנייה, בגרדן סטייט יש קטע נורא יפה, שהוא פוגש את אבא סרט גם בסטייט, הגיבור פוגש את אבא שלו, ואומר לו, אבא, אתה תמיד אומר שנחזור להיות כמו פעם. אבל אף פעם לא היה טוב. זה היה קטע נורא יפה, וזה באמת הסמל מבחינתי למה שאתה מתאר, של לא היה טוב. לא הייתה ארץ ישראל היפה. לא היה אף פעם תקופה שבה כולם היו תמימים ולא יודע מה, וציונים, והכל היה, לא היו, כן.
אבל שים לב שצריכים להיזהר גם מהעודף דיקונסטרוקציה, כי כן יש לנו מה ללמוד מהעבר, והעבר כן התקיים. אנחנו לא יכולים לחזור לשם, ושוב, בדרך כלל האנשים שהכי רוצים להחזיר אותנו לעבר מפואר, העבר שהם מדברים עליו לא קיים, ובדרך כלל רוצים להוביל אותנו לא לעבר מפואר, אלא לעתיד מחורבן. ובעיקר כי הם לא ישרים. עכשיו,
כמה... שטופי נוסטלגיה, כן. מדומיין.
גם וגם.
אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. שומר עברי על סוס לבן בלילה שחור, בשפת הכנרת רוטלדור היה גיבור.
אומרים ש...
תל אביב הקטנה.
אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, אבל באמת צריכים לשים לב ש... שאמרנו שכל הזמן יש מה ללמוד, ומהפירוק יש מה ללמוד, ומהמניעה מחדש יש מה ללמוד. ואתה יודע, באמת, כאילו נגעת פה בפוליטיקה, אפשר להיות צינים, אבל זה בדיוק הטעות, כי הציניות היא מסרסת, היא מובילה לזה שאי אפשר להתקדם. כאילו להגיד, תמיד היה כיבוש, כאילו, כי באמת היה רק חצי שנה פה שלא היה משטר צבאי על אוכלוסייה ערבית. זה באמת מצחיק שישראל, כאילו, היה לה חצי שנה איפשהו שם ב-66-67 שלא היה כיבוש צבאי של הערבים. ואז כאילו, אתם אומרים, אף פעם לא היינו יותר טובים, או כן היינו, אתה יודע, זה קשקוש, מה אנחנו יכולים ללמוד?
כן, כי אז באמת זה מוביל לניליזם של, אוקיי, תמיד היה דפוק, או תמיד היה whatever, אז למה לפעול כדי לשנות המציאות?
זה מדהים מה שאתה אומר, כי בדיוק קראתי קצת בלייז פסקל, שהוא פאקינג גאון, ואת כל מה שפעם היה אפשר להגיד, הוא אמר...
פסקל?
בלייז פסקל. אני כנראה לא אומר בלייז נכון. פסקל, אני מקווה שאני אומר נכון. בלייז, אני לא יודע, זה שמות צרפתיים אי אפשר להגיד. והוא טוען שיש שני סוגי אינסוף שהם בלתי אפשריים לנו. אחד זה הריקות, זה האפס, זה הכלום, זה הזעיר לאין שיעור, זה האפס. אנחנו לא יכולים לדמיין כלום. אנחנו לא יכולים באמת לדמיין אין. ומצד שני זה האינסוף הרבתי, היקום כולו, אינסוף הגלקס, אתה יודע, לפעמים כאילו פיזיקאים אוהבים לפוצץ את המוח, בגלקס הזאת יש מיליארד כוכבים, ויש מיליארד גלקסיות, כאילו, אתה יודע, ואני כאילו בתור מישהו שמשתקשר מדעים לפעמים, מנסה כאילו למצוא מטאפורות, אין, אנחנו לא יכולים לתפוס. ואז הוא אומר, שזה כאילו גם לא מאפשר לנו לא באמת להיות ניאליסטים, אנחנו לא באמת יכולים לפרק הכל, לרדד הכל, תמיד אנחנו נשענים על משהו, אנחנו גם לא יכולים לתפוס את הכוח, אנחנו לא יכולים להיות אטרנליסטים, אנחנו לא יכולים כאילו, כמו אנשי העקרונות, שהאיזם.
שהם תמיד יודעים מה נכון.
אין אף איזם, כי אתה לא יכול לתפוס את הכוח. ואז אומר, יש לנו מרחב ענק, אבל כאילו, יש בזה משהו נורא אופטימי. רציתי להגיד משהו באמת על הפיזיקה, על הפן המדעי, כי באמת יש אנשים שאומרים לי, לדעת איך אש קורית, לדעת מה זה כוכבים, אז זה כבר מוריד את הקסם שלהם. אתה יודע למה השקיעה נצבעת בכאלה צבעים? אבל לא. לדעת למה השקיעה, זה יכול לקרות אולי, כאילו אתה יכול להיות כאמור ציניקן, ניאליסט,
מה אתם מתלהבים משקיעה? זה רק פוטונים שעוברים באטמוספירה ופוגעים לכם בעיניים.
כן, ורגשות זה רק כימיה.
כן, אבל להפך, אם אתה מבין את זה נכון, או לפחות מבין את זה הומניסטי או משהו, אז יש פה קסם כפול. כי גם יש את השקיעה המפוארת, וגם יש את היכולת להבין אותה, גם יש את
האש,
וגם יש את ההסבר, וגם היכול, ואז גם אתה חושב, יש, גם, יש לי את היכולת במוח שלי להבין איך, גם לראות את האש, להתפעם מהאש, לסגוד לאש, אם זה הקטע שלי לא חובה, אבל לא, לא לשים יד באש, לא כדאי, אבל גם להבין אותה, גם לשלוט בה, כאילו...
כן. ובאותו זמן, אתה בעצם עושה סינתזה בין שני דברים נוספים, שזה האובייקטיביות והסובייקטיביות, כי זה בדיוק העניין. שיש אובייקטיביות, והיא, כמו שאמרתי, ממלאת הכל, ואז בא פוסט-מודרניזם ואומר, אין אובייקטיביות, יש רק נרטיבים ורק נקודות מבט סובייקטיביות, ואז פתאום אתה אומר, לא, הסובייקטיבי נוגע, אמנם בצורה חלקית, אמנם זה, באובייקטיבי, על כמה זה נפלא, שיש לך נקודת מבט פרטית על האובייקט הגדול, וזה חלק מהחידוש. לסטודנטים לסטורי בורד, הייתי אומר להם, ברוכים הבאים לבית הנקניקיות, כי אתם אומרים, למה באתם ללמוד אנימציה? כי אתם אוהבים אנימציה, אתם באים לקולנוע, עם הפופקורן, מתיישבים, רואים סרט אנימציה. ואז פתאום אני בעצם הורס לכם הכל. אני לומד אתכם על קאטים ועל שוטים ועל בימוי ועל תסריט ועל... איבדתם את כל הכיף. ואמרתי, אבל אני מבטיח לכם שאם תתמידו, אתם תוכלו להגיע למקום, לתמימות השנייה. אתם תוכלו שוב ליהנות מסרטים.
אז רק בהקשר של התמימות השנייה, מה שיוני התחבר... מה שאמרת על הסטודנטים, זה באמת יותר קשור לפודקאסט שלנו, שהוא יותר נושא תרבות מאשר מדע, שבאמת זה זה. האם היכולת הביקורתית שלי, להבין מה אני רואה על המסך, כאילו בשבילנו גם, אתה יודע, לחשוב אפילו על התהליך שזה עבר, לקשור את זה לסרטים אחרים, אז אין תתמימות, אבל יש עומקים, וגם אפשר פשוט ליהנות מסרט, וגם אפשר לנתח אותו, וזה פשוט...
שזה לגיטימי לעשות קומדיה. אני חושב, אחת הבעיות, אתה יודע, גם באוסקר תמיד אומרים, שקומדיות אף פעם לא יזכו בסרט הטוב ביותר. יש איזה סטיגמה כזאת. זה לא סטיגמה, כי זה בדיוק העניין הזה, של אם אתה באת ללמוד קולנוע, לא יכול להיות שאתה סתם תעשה את הדברים שאתה נהנה מהם. זה אף פעם לא מספיק. לא דברים לילדים, לא דברים קומיים, ואתה כאילו צריך להתנצל על זה. בלימודי אנימציה הרבה פעמים, אתה עושה סרט לילדים, כסרט גמר, הסתכלו עליך, ולפחות ככה זה היה בעבר בבצלאל. בעין עקומה. מה, כאילו, מה זה קשור? אתה במוסד לאומנות, מה אתה כן, עושה כמו לילדים?
זה כי מוסדות לאומנות, באיזשהו הפוך על הפוך, תמיד רוצים שהסרט גמר, הם רוצים את זה, שתדחוף יד לתוך הקרביים שלך ותשלוף משהו מדמם, את הלב שלך.
לא, זה בכל נוע. באנימציה אף אחד לא מצפה שתדמם. אבל כן מצפים... שאתה לא תעשה את הסיבה שבאת בשבילה ללמוד אנימציה.
וגם בבצלאל, אני חושב שהכי נהניתי תמיד מהפרויקטי גמר. בכלל, הומור זה אחד הדברים שמצילים אותנו מהניאליזם, חייבים להגיד. כאילו, הומור עצמי והומור בכלל מרימים אותנו לרמה גבוהה יותר. האמת היא שאני רוצה גם שאתה תסביר לנו מה זה לדעתך סיפור לשמה, סיפור לשמו, ולמה זה גאולת האנושות, למרות שהפסקת להאמין בזה, אבל לפני... אני רוצה לעסוק...
לא יכול להרים מכך על הנחתיו ולהיעלם.
אני חושב שזה יוצר דינמיות בפרק, נגיד אם נעשה דיקונסטרקציה, זה שאני אומר, אני רוצה שתדבר על אבל לפני, אז זה מייצר גם לך ציפייה בשיחה.
אבל המוח שלי כבר רע.
וזמן לחשוב על הדברים שיצאו לך מהפה.
אני אף פעם לא חושב.
וזה גם מייצר ציפייה לצופים, שהם ישמעו משהו ממך לסיום, והנושא של סיפור לשמוע מאוד מעניין, שווה לחכות. צופים, שומעים, סליחה. שווה לחכות. אני אוהב, הנה, רגעים קטנים של מטה, רגעים קטנים של מטה, שאתה פונה לקהל, שאתה אומר להם מה אתה מרגיש לגבי הפודקאסט, שאתה מקווה שהם נהנים. זה חמוד, אבל אם היינו עושים רק את זה...
הוא מבצע את עצמו די מהר.
נכון, לכן זה נגיעות.
נגיעות.
כמו שריק ומורטי, ריק אומר בפרק הכי גרוע של ריק ומורטי, כי כולו פרק מטה מפגר, הוא אומר, מטה זה שתי בדיחות שאני פונה למסך בפרק. זה לא פרק, לא עושים פרק על זה, והוא צודק. רציתי לגעת בנקודה שגיליתי בבת הים הקטנה. ראיתי שוב את בת הים הקטנה, הסרט האנימציה המקורי באנימציה קלאסית, לא עליו אקשן החדש, למרות שאולי הוא נהדר, לא ראיתי, לא יודע.
אין מצב שהוא נהדר.
יוני פחות אוהב את הרימיקים, למרות שיש להם סיבה.
אף אחד לא אוהב את הרימיקים.
האמת שהרימיקים עד היום היו גרועים.
לא, כרעיון אף אחד לא אוהב את הרימיקים. במקרה הטוב, חלק מהאומה היה בעצם נחמד, ספר ג'ונגל היה נחמד, סינדרלה היה נחמד. איפה בחיה? בא לי לקפוץ מהקומה החמישית.
ספר הג'ונגל היה נחמד. בואו נסכים על זה.
נפלא.
נכון.
גם לא היה רימייק, תכלס.
נכון.
הוא באמת היה סרט טוב בפני עצמו, בלי שאתה רק צריך להיות מוצף בנוסטלגיה.
ושוב, כי ג'ון פאברו הוא גם בן אדם לא ציני. וכי הוא שיחק את אקול עם הילד, אז הילד לא עמד לבדו בתוך חלל ריק ולא ידע שום דבר. הבמאי של הסרט ג'ון פאברו,
כן, הוא שיחק את
הוא שיחק את כל הדמויות בשביל הילד. זה היה מאוד חמוד לראות את המאחורי הקלעים של זה. אבל לא רציתי לדבר על זה, רציתי להגיד שבאת הים הקטנה, הסרט מתחיל לא בזה שהיא מתאהבת בנסיך. עוד לפני הנסיך היא מאוהבת בעולם בני האדם. היא אוספת חפצים שלהם, היא הולכת לאבד קברות של הספינות, והיא אוספת מזלג בזה, ואז הולכים איתה, והם מגלים שיש לה מוזיאון פרטי, שבו יש לה חפצים של בני האדם, ואז יש לה גם פסל שם של בני אדם רוקדים.
נכון.
תיבת נגינה. תיבת נגינה? כן. וכמובן, לאן זה שלח אותי? למחסן של וולי. כי גם לוולי יש מוזיאון פרטי עם שרידים מבני אדם. ומה השיא של המוזיאון שלו? לא תיבת נגינה של אנשים רוקדים, אלא סרטון וידאו קלאסי של בני אדם רוקדים.
נכון.
ומה חשבתי על הסרטים האלה, יוני, פתאום לפתע לראשונה בחיי? שיש המון סרטים שהבן אדם הולך לעולם יצורי הפלא בשביל ללמוד משהו, בשביל לקבל סיפור, בשביל שיהיה סיפור, וחוזר מעולם מפנטזיה, נגיד, בסטיאן הולך לפנטזיה, מציל את פנטזיה, וחוזר משם ומציל את אבא שלו. בת הים הקטנה ווולי, זה סיפור על יצורי פנטזיה, שבאים לעולם בני האדם בשביל להציל את בני האדם.
ווולי, בהקשר הזה, הוא כאילו מזכיר לנו גם מה זה להיות בני אדם, ואתה לגמרי צודק, זה הומניזם עמוק, שאתה, בת הים הקטנה מסתכלת על עולם בני אדם, ואבא שלה צודק. בני אדם יודעים להיות אכזריים, ויודעים לאכול חיות והכל, והיא אומרת, אף על פי כן, אני רוצה להיות עם בני האדם. יש בזה מקום שבו באמת, מישהו מסתכל עליך, על היצור האנושי, ואומר, אתה ראוי, יצורי פנטזיה יכולים לוותר על הסנפירים שלהם בשביל להיות אתה. תעריך את זה.
הם לא ישחו, הם הלכו על האדמה, בזה את הפעם יאכלו לחם, אבל הם יהיו איפה שעושים, וזה נראה לי בשיר, וזה גם המוזיאון, איפה שעושים את כל הדברים הנפלאים האלה. ואם זה מחבר אותנו להתחלה להומניזם, למותר האדם, וזה בכלל מקסים, כי אני חושב שאנחנו כאן בפודקאסט מאמינים, שהאדם הוא יצור שמספר סיפורים.
כן.
כלומר, אנחנו יכולים לפגוש יצורי פנטזיה. אני יושב מול אחד עכשיו, כי יוני הוא לא דמות אמיתית, הוא לא בן אדם, הוא יצור פנטזיה, שברח מטונטאון, אבל כל זה לפרק אחר. אבל כמעט בא לי שנמציא כזה כמו ההומו ספיאנס, ההומו אבלס, כאילו ההומו... לא, ההומו סטורי טיילר, כאילו ההומו המספר... צריכים למצוא אולי את המילה בלטינית למספר.
כן, למרות שיובל נוחר נראה לי זאת הטענה שלו, לא? שמותר האדם מהבהמה זה הסטורי טיילינג.
הבדיון והיכולת שלנו להאמין בבדיון. העניין, אני חושב שההבדל הגדול בינינו לבינו, זה שהוא אומר שהבדיון הוא בדיון, ואז הוא שופט אותו לפי... האם הוא מועיל, לא מועיל, גורם סבל, הוא מאוד בודיסט.
הוא לא הלך עם זה עד הסוף.
הוא מאוד בודיסט, אז הוא כאילו בעיקר שופט דברים לפי כמה סבל הם גורמים. כאילו, האם הסיפור גורם לסבל, נגיד סיפורים שמובילים אותנו להילחם ולהרוג, האם סיפורים הם סיפורים שמסמכים, לא יודע, ומביאים שלום ואחווה לעמים. אני ואתה מאמינים שסיפורים הם אמיתיים. כאילו, שיש להם ערך בעיני עצמם.
נכון, שזה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. זה מזכיר לי סיפור. כי אתה יודע, הרעיון הזה של בת הים הקטנה שמבטרת על הרגליים, הוא גם, בשורש שלו, הוא גם יהודי, הרי. המלאכים, ביהדות, יש להם רגל אחת. זאת אומרת, העניין הזה של להיות עם רגל אחת, להיות בלי מיניות, בלי שניות, אלא אחד, אז הם גם תקועים. וכשהקדוש ברוך הוא רוצה לברוא את הבני אדם, אז הם אמרו לו, כאילו, למה? יש לך אותנו, למה אתה צריך אותם? ואחד הסיפורים מספר גם מלאכים שרצו להיות בני אדם, זה סיפור אחר. אבל שהערכים באו אל הקדוש ברוך הוא. חסד ואמת, צדק ושלום. אז כמובן שהשלום הוא בעד בני האדם, כי שלום זה דבר אנושי. וחסד הוא הדבר אנושי, אבל הצדק והאמת, לא, הם היו נגד בני אדם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? טריק מדהים. הוא תפס את האמת, זרק אותה לרצפה. שעל זה נאמר, אמת מארץ תצמח. זאת אומרת שהאמת, שבדרך כלל אנחנו תופסים אותה כדבר מושלם, אבסולוטי, אובייקטיבי, אם דיברנו על זה, דווקא ההפך, היא צומחת מהארץ, היא צומחת מתוך הקיום האנושי, ואז המשוואה נתתה לכיוון של בני האדם. ובאמת העניין הזה של לראות את הטוב באנושות, וללמד עליה זכות, גרם גם למהלך שהוא, שהוא, שהוא מאוד מאוד מתוחכם, של בעצם לשנות את כל תפיסת העולם שלנו לגבי מה הוא טוב. שזה קודם כל באמת העניין של האמת, של אנחנו לא בעמדת נחיתות, אלא להפך. מעכשיו המשימה היא שלנו, לגלות את האמת מתוך המציאות האנושית.
אולי גם אמירה יפה, אמת, אמת תצמח, זה שוב הטעות שאמת היא לא איזה שם עצם בעולם. היא חיפוש, היא סיפור שצריך לספר. וגם באמת, שוב, הדבר שאני ואתה גם עוסקים באמת, שסיפורים חייבים לספר. כלומר, למילים כתובות אין ערך, אם אף אחד לא קורא, אף אחד לא מספר, אף אחד לא מנפיש אותם, מה שנקרא. אז יוני, נראה לי שעכשיו אתה תגיד לקהל מה זה סיפור לשמו, ולמה זה תקוות האנושות, אפילו שאולי כבר הם קיבלו כמה רמזים לזה.
אז אני קודם כל אתחיל מנקודת מבט מאוד אישית, כי אני וגם אלון, ביחד, בלחוד, מפתחים המון רעיונות, והם לא תמיד יוצאים לפועל, כי יש לי נטייה להסתבך איתם ולעשות עוד סקיצה ועוד סקיצה ועוד סקיצה. ויש את המקום הזה שבאמת אומר, סרט או יצירה לא חייבים הצדקה חיצונית. אין איזה ליטוש לקראת משהו. יש איזה מקום שבו העשייה חייבת לעבור מהמקום הפשוט של למה ליצור? כי בא לי ליצור. אז זה לא פותר לנו את כל הבעיות של תסביכי יצירה, אבל זה כן מזיז הצידה את את היד המדומיין הזה. כאילו יש איזה סרט, כמו שמיכלאנג'לו אמר, שיש איזה, שהפסל כבר נמצא בתוך הגוש אבן. לא, הוא לא נמצא שם.
כי זה בעצם מטאפורה נוראית. כי אז אם הפסל לא בא, אז הפסל קלו בתוך האבן לנצח.
נכון, נכון. ונקודת המבט שאני מציע, ונראה לי גם אתה, זה הפוך. תהליך היצירה הוא העיקר. אנחנו לא מגלים איזה משהו שכבר קיים, ומתוך זה, ואז זה מוביל גם לאיזה פרפקציוניזם כזה, של אם זה כבר אובייקטיבי, אם זה כבר שם, אז אני חייב להיות בחרדת קודש כלפי התהליך, כדי לא לחטוא לאותה דמות שמתחבאת בתוך הסלע. אז יש בזה משהו מאוד מאוד מרגיע. אבל במובן הרחב, אני חושב, השקט שזה נותן, הוא נוגע להמון המון דברים שנגענו בהם. כי הרי, קודם כל, כי המשבר שאנחנו נמצאים בו היום, הוא באמת משבר של מודרניזם מול פוסט-מודרניזם, שמרנות מול פרוגרסיביות, הרצון לנוע קדימה וליצור איזשהו משהו שהוא איש מקום לנרטיבים של כולם, ומצד שני, מקום שאומר, רגע, היה משהו טוב, בואו לא נזרוק אותו כל כך מהר. וכמובן, איך שזה גם משליך על סיפור. אבל אני חושב שגם במקום שאנחנו מדברים על, 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 על משהו מאוד מאוד קיומי היום, וזה הפחד הזה, שוב, זה מחבר אותנו לרבה דברים שעסקנו מהם, כמו הבינה המלאכותית, פתאום צצה השאלה הזאת של מה יקרה אם לא תהיה לנו עבודה. ואיפשהו אני ניגש לזה בחיוך, בדיוק מהסיבה הזאת. כי אני אומר, רגע, עבודה היא לא ערך. עבודה היא תמיד פונקציה של משהו. אנחנו רוצים לעבוד כי אנחנו רוצים להתפרנס, כי אנחנו רוצים, אבל מה יקרה אם באמת בינה מלאכותית תיקח לנו את העבודה, ובאמת לא נצטרך לעבוד, כי החיים יהיו סבבה. ואז יכול להיות שאנחנו לא מפחדים שהבינה מלאכותית תיקח לנו את העבודה, כמו שאנחנו מפחדים פשוט למות משעמום. וזה המקום שבו הסיפור לשמו בדיוק הוא האור בקצה המנהרה. כי הוא בא ואומר לנו, יצירה היא לא הצדקה כי משהו. לא, אנחנו ניצור כי אנחנו היצור הזה שמספר סיפורים, שעושה סרטים. וגם אם יבואו מיליון בינות מלאכותיות וייצרו מיליון ציורים ומיליון סיפורים, אנחנו עדיין נקום בבוקר ונספר סיפורים ונצייר ציורים because we are human. אני מודה שאני, סליחה על הצניות, חשבתי על זה מזמן בהקשר של תורה, כי הרי המושג הזה של דבר לשמו מופיע אצלי בישיבה, דיברנו ככה על התורה, כי יש אנשים שלומדים תורה כי זה אתגר אינטלקטואל, יש כאלה כי זה מחבר אותם למסורת, יש כאלה כי זה מוביל אותם להלכה. ואצלנו בישיבה, חלק מהמוטו, אמנם מאוד קשה לממש אותו, היה של תורה לשמה. ללמוד תורה בלי הצדקה חיצונית. ויש בזה משהו שפתאום אני מרגיש שהוא נורא נורא רלוונטי לתקופה שלנו. כי אנחנו צריכים משהו ליום שבו בני אדם לא יהיה להם שום הצדקה חיצונית לעשות משהו. וההצדקה היחידה תהיה לקום בבוקר וללמוד תורה או לצייר. למה?
נשמע.
ככה. נשמע.
כי ככה זה כמובן התשובה היחידה שהיא אמיתית. בדרך אגב אני באמת לא מבין את הפחד מה-AI, כי א', מבחינת היצירה, לפחות מבחינת האדם היוצר, זה כמו אני בזמן האחרון חושב, לא יודע אם אמרתי את זה בפרק על ה-AI, יש נאום מפורסם של פרנסיס פורד קופולה, מהסרט, יצא סרט על מאחורי הקלעים של
אפוקליפסה
עכשיו, שנקרא Hearts in Darkness, לבבות באפלה אולי. ומתי שיש שם מונולוג מאוד מפורסם שלו שאוהבים לצטט, האמת שאני יותר זוכר אותו מאנשים שציטטו אותו מאשר מזה שאי פעם ראיתי אותו, על זה שפעם לכל ילדה שמנה באוהיו יהיה מצלמת טלוויזיה. זה הוא אמר ילדה שמנה, לא אני. ומדברים על זה גם כי זה חזון שהתגשם. שהיום כל בן אדם הוא יכול להיות יוצר קולנוע, כי עברנו דמוקרטיזציה של המצלמות ושל כלי העריכה. כל בנוער היום הוא עורך יותר טוב מרוב האורחים, לא מהאורחים המקצועיים, אבל מרוב האורחים החובבנים. כלומר, הם כולם יודעים לעשות סרטים. ועוד מעט, אם ה-AI, גם מי שהוא לא מספר סיפורים הכי טוב בעולם, יהיה לו עוזר. גם מי שרוצה לצייר, יהיה לו עוזר. גם מי שרוצה סנימציה, יהיה לו עוזר. כלומר, המצלמת טלוויזיה הזאת של הילדה השמנה מאוהר, כולם יקבלו אותה. וזה מדהים, כי אז המון אנשים יוכלו הרבה יותר להשתתף בדבר הזה של היצירה. ואיך אנחנו יכולים להיות נגד הדבר הזה? כאילו, פעם, אתה יודע, דיברו על ביבי, פעם כשהוא היה ראש ממשלה צעיר, או עוד לא ראש ממשלה לפני 18 עידנים וקורונה, אמר מחשב לכל ילד. עכשיו תדמינו, מכחול ועת, ובאמת פאקינג תוכנת אנימציה, בילט אין, שכאילו שהם יכולים לבוא ולספר את החלום שלהם, ואז הוא יצא משהו, ואז הם יגידו, לא, לא, לא ככה, כחול יותר. ואז הוא ייתן להם את זה כחול יותר. מה עוד אנחנו יכולים לבקש כבני אדם? זה באמת כאילו, וולי, כאילו יצורי הפנטזיה באים אלינו, לשרתנו, להגשים את חלומותינו, להפוך כל אדם ליוצר. כי באמת מה שאמרת, גם היצירה היא תהליך היצירה, היא שם פועל. בכלל, שוב, אם תעשו, אם נהיה פילוסופים, אין שמות עצם בעולם, הכל תהליכים. אבל בטח יצירה, כרי זה משחק מילים בעברית. יצירה זה יצירה.
To me, the great hope is that now these little 8mm video recorders and stuff come around, some just people who normally wouldn't make movies are going to be making them, and, you know, suddenly one day some little fat girl in Ohio is going to be the new Mozart, you know, and make a beautiful film with her little father's camera recorder, and for once the so-called professionalism about movies will be destroyed forever, you know, and it'll really become an art form. That's my opinion.